שבת אנחנו נקרא בפרשת וישרה, וההפטרה השבת זה בעניין פטירת דוד המלך, כי זה מעין המאורע, פטירתה של שרה אימנו וההספד שאברהם אבינו מספיד אותה. אחרי זה יש לנו את פטירת דוד המלך. הלילה הזאת אנחנו נאחל את השיעור לכבודו של אותו גאון וצדיק שהיום יום פטירתו, הלא הוא מורנו ורבנו רבי אברהם אזולאי זכר צדיק לברכה, שנפטר ביום כ"ד בחשוון שנת ת"ד, והוא קבור בחברון. והוא שיותר מכל חכמי הקבלה התנבא וכתב על התקופה שלנו ועל הדור האחרון. אנחנו זקוקים הרבה הרבה לרחמי שמיים ולהרבה הרבה סניגורים, כי גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם. רואים גם בפרשה וגם בהפטרת השבוע מעלה של הצדיקים שהימים שלהם שלמים. תראה, אותו פסוק מופיע אצל שני אנשים גדולים באומה שלנו. שני האנשים האלה, האחד מתחיל את שרשרת אבות האומה והשני מסיים. יש לנו שבעה קורתי ברית, הראשון שבהם אברהם אבינו, אחריו יצחק, יעקב, משה, אהרון, פנחס, במקומו יוסף, בא, הם מעשה זוג שבאים ביחד, זה שישי, ואחר כך דוד. אברהם אבינו כתוב עליו בפרשה, ואברהם זקן בא בימים. דוד המלך בהפטרה, והמלך דוד זקן בא בימים. מה פירוש? צריך לדעת שאדם נקרא חי ליממה. נגזר עליו כמה ימים יחיה, לא כמה שנים. כך וכך ימים. כל 24 שעות השמיים זה נחשב כעולם בפני עצמו. כך זה גם לפי הקבלה. כל 24 שעות כאילו אדם נולד ומת. בערב כשהולך לישון צריך לחשוב כאילו הוא מוסר את נשמתו והוא הולך לבית עולמו. אנחנו אומרים תפילת ערבית, שכיבנו אבינו לשלום ועמידנו מלכנו לחיים טובים ושלום. ובשעה שאדם הולך לישון צריך לומר ברכת המפיל, שם המפיל חדש שינה, שתשכיבני לשלום. גם שם אומר ליצרה טוב ולשלוט ביצרה רע. והאר עיניי פנישן המוות. מה זה והאר עיניי פנישן המוות? הרבה אנשים לפעמים קורה, לא הרבה, אבל קורה שאדם הולך לישון והוא אומר את זה והוא נפטר אחר כך. והוא אמר והאר עיניי פנישן המוות, ברוך אתה השם מפיל חדש לאר עיניי, כלומר הפעפיים, הוא מאיר לישון בת עין. אלא אין הכוונה שהוא לא ימות, כי אדם לא יודע את יומו. הכוונה שלא יימסר בידו של השטן. שבדל גדול, מי לוקח את נשמתו? האם המלאך גבריאל או חס ושלום סמך מן הרשע? למי הוא שייך? הלנו אתה אם בצרנו. אז זה אומר והאר עיניי פנישן המוות. בבוקר שאדם קם עומד דבר ראשון ואומר, מודה אני לפניך מלך חי וקיים שחזרתי בנשמתי בחמלה רבה באמונתך. אז מודה לשם, ואז הוא כאילו נולד מחדש, נוצל ידיים, הולך לשירותים וברך את ברכות השחר, בקר ראשונה מחזיר נשמו בדברים מתי, ומסיים המעביר חבלי שינה על עיניי, הכך ברכת התורה. כל הסדר הזה, כל יום זה בפני עצמו. אומר הזוהר הקדוש, הצדיקים כל יום יש להם בגד של אותו יום, מעיל שלם, והבגד הזה תפור ומורכב מכל המצוות שקיימנו במשך היום. תפילין, ציצית, כיבוד אב ואם, קריאת שמע, תפילה, צדקה, לימוד תורה. הלימוד תורה רב גווני צריך להיות, מקרא, שזה כתורה, נביאים, כתובים, משנה, גמרא, קטע של זוהר, הלכה, מוסר, כל יום. ואחר כך ילמד, כבר עיתים לתורה, קביעות עיתים לתורה, מדי יום ביומו. תדעו, כל הצרות שיש לנו עכשיו, הגמרא אומרת, הכל מפשעה של תורה, שלא לומדים תורה כמו שצריך. אנחנו צועקים על זה הרבה. אנשים מבזבזים זמן ופטפטת וקשקשת. כמה מפטפטים? היום לצערנו גם הפטפוטים, סליחו לי שאני אומר את זה, לא באתי אהבת ביקורת, אבל גם תחנות הרדיו שקוראים להם ערוצי הקודש. הרבה פעמים אתה שומע, קשקש, ספר לו סיפורים. מה אתה מספר סיפורים? יש זמן לסיפורים שלך, הרי לפני דקה אתה צועק, המשיח בא, ועובד יהיה גוג ומגוג, ומפחיד את כולם, אומר יערוב את כולם, לא יודע למה, אני הדובר של המשיח. לא יודע כבר מה יהיה, מי יהיה, מי ימות. צריך תלמד, תיקח ספר משנה, תקרא, תיקח ספר תהילים, תקרא. תגידו תורה. מה הפטפוטים האלה? והשני המאזין על הקו, יש לנו עוד מאזינה על הקו, והוא שעה וחצי לא תגמור זאת. חברי בקעת המזון, אחרי שהיא מסימה. בעיבוד זמן, הגמרא אומרת, לא לוקים הבריאות, אלא מפשעה של תורה. אמר רבי יהושע בן לוי, בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורבת ואומרת, אוי להם לבריאות, מלבונה של תורה. אומר רב חידה, פירוש פשוט, לא אוי להם לבריאות, אני לא יודע שתורה ותקעה את זה ליחד, שאוי ואבוי מהעלבון, לא. אלא אוי להם לבריאות, אתה יודע למה? אוי. שבן אדם אומר, אוי, אי אפשר לסבול כבר את הצרות האלה, בגלל עלבונה של תורה הזו. שאנחנו לא לומדים תורה. אם אדם ילמד תורה, ודאי להיזהר, אין רגע פנוי. אדם חכה בתחנת האוטובוס, תגיד איזה פסוק. לא יודע להגיד פרק תהילים ברם טמפה, אשר יש בביתך, אתה יודע להגיד את הפסוק הראשון, תחזור עליו 1,000 פעמים. אשר יש בביתך, עוד אני לא חסר, כל פעם, אשר יש בביתך, עד, ותראה, האוטובוס יבוא מהר. למה, הסתן לא יכול לסבול שאתה אומר אשר יש בביתך. נשלח אותו בטיסה ישירה אליך. אז תגיד, ככה האדם ינצל את כל הרגעים שנתן לו השם יתברך. מכל הברה נברא מלאך, אומר בנו הארי, לא מכל פסוק או מכל מילה. הברה, אמרת אש, רה, כמה היה שני הברות? אש זה אחד, רה, שתיים, שני מלאכים. יו שווה, יו שווה, שלוש, עוד שלוש, הנה חמש. בתך, עוד שלוש, נהיה שמונה. רק אשרי אשרי בתך, שמונה מלאכים נבראו. כמה מלאכים הם? ולכולם... לביאת המשיח הם באים, כשיבוא גוג ומגוג הם באים להגן עלינו. ואדם שהולך לעולמו, והלך לפניך צדקיך, כבוד אדוני יספך. כל הלימוד תורה שלמד, כל ימי חייו, כל זה יוצא להגן עליו ביום הדין. זה התורה, הכל תורה. הצדיקים נזהרים שכל יום שלהם יהיה שלם, מתחילתו עד סופו. אין יום בלי שחרית, מנחה ערבית, אין יום בלי ציצית ותפילין, אין יום בלי צדקה, אין יום בלי קביעות עתים לתורה, אין יום בלי כל המצוות שהוא רוצה לעשות, יש לו הורים בחיים, מכבד אותם. כל דבר ודבר, אין יום בלי לבקש מחילה מחבריו, עוונות שעשה, אולי חטאת לאיזה מישהו, לפייס אותו. זה כל יום. ואז בערב שהולך לישון, אומר הזוהר, אשרי אדם, שלפני שהולך לישון הוא מראה את החשבונה, בא לחשבונות, יושב ועושה חשבון מה עשיתי היום, ומתחרט על המעשים הלא טובים, ומתחרט על הבזבוז שבזבז זמן יקר, כי ביטול תורה רבותיי זה עוון הכי קשה מכל העוונות. אני לא יודע למה לאנשים זה נחשב דבר מותר. הרבה לא יודעים שזה כל כך חמור. הגמרא מסכת עבודה זרה אומרת, ויתר הקדוש ברוך הוא על עבודה זרה. אפילו עבדו עבודה זרה, עדיין אמר, לא הגיע הזמן להחריב את המקדש. עדיין לא מגיע עליהם. ויתר על גילוי עריות, חטאו בעריות. הוא אמר, עדיין. שפיכות דמים, ראו הורגים איש את השני. תראה בספר ירמיה, מה הוא אומר שם, איזה רציחות היו. היו בני הריות. ויתר, אבל לא ויתר על ביטול תורה. כשהתחילו לבזבז זמן ולא ללמוד את התורה, שנאמר, על מה עבדה הארץ? ויאמר אדוני על עוזבם את תורתי. עזבו את התורה, זה כבר לא היה מי שהגן עליהם. הרי ידוע מה מגן עלינו כעת בגלות הזאת. למה היא כל כך ארוכה? במצרים, תכמו מיד הקדוש ברוך הוא גאל אותם. ויעבור עלייך. ואיך מתבוססת בדמי, ואומר לך בדמי חיי, ואומר לך בדמי חיי. מה כתוב לפני זה? ואת ערום ועריה. תרשה הגמרא, ערומים היו מהמצוות. לא היה להם שום מצווה. הבומים האלה, נתן להם שתי מצוות, גם פסח ומילה. לכן, ואומרך בדמי חיים, זה דם פסח, ואומרך בדמי חיים, דם של ברית מילה. ואז הוציא אותם במצרים. עומד רב סב של מצרים ואומר, למה אתה רוצה לקרוא עליהם את הים? מה אלו עובדה עבודה זרה? אין עובדה עבודה זרה. למה אתה רוצה לקרוא לתת להם להיכנס ואלה להטביע? עד שהקדוש ברוך הוא, זה היה קשה לפניו. קראת ים סוף. כי הקדוש ברוך הוא אוהב צדק. זה היה במצרים. אז לכן הגאולה לא הייתה שלמה, כי לא היה זכויות מספיק. פעם שנייה גלו לבבל. גאל אותם. מה היה להם? אליהם עבירות. נשאו נשים נוכריות. היו נשואים עם גויות. גויות, השם יצילנו. מה יהיה מהאדם בזרע שלהם? אבל אדם שלקח גויה, גמר. כפנים שלו, גויים. שמצילנו. אז נשאו נשים נוכריות. וגאל אותם. לכן הגאולה לא הייתה שלמה. הפעם הזאת, הגאולה הזאת, היא צריכה להיות שכולם ישובו בתשובה. עד שלא נשוב בתשובה, לא יגאל אותנו. זה הגמרא אומרת, מסכת סנהדרין, לא אני אומר לעצמי. אם עושים תשובה מותר, ואם לא מעמיד להם מלך שגזרותיו קשות כשל המן, זה יותר מהמן, זה הרשע, זה מה שמוד זכור. זה שבאוסלו אלה שני הצדיקים, אז זה השמאל עשו איתו הסכם באוסלו, שני הצדיקים. עשו איתו הסכם, תראה עם מחשמו וזכרו כמה דם של ישראל הוא שופך, כמו פרעה הרשע. זה, בזוהר יש נוסחה אחרת. בגמרא שלנו הנוסחה, אם עושים תשובה מותה ואם לא, גזרותיו, מאמין מלך שגזרותיו קשות כשל המן. בזוהר יש גרסה אחרת. מאמין להם מלך שגזרותיו כשל פרעה. למה? אומר רבי אברהם אזולאי, שאנחנו עושים עסוקים בכבודו עכשיו, ואומר יש הבדל בין פרעה להמן. המן רצה לעשות אבל לא הצליח, פרעה כן עשה. פרעה שפך דם של ישראל. זה הרשע הזה, זה גלגול שלו. גלגול שלו. מה שמו וזכרו. הוא שופך דם נקיים, הדם של התינוקות, הדם של הנשים, הדם של הצעירים, של הזקנים. יעלה לשמיים ובעזרת השם בזכות זה נגאל. שהקדוש ברוך הוא לא ישתוק. אלוהים אל דומי לך, אל תחרש ואל תשקוט אל, כי נאוהב איך הם היון, ושנאיך הנס וראש, גבל ועמון ועמלק, פלשת עם יוש וצור. תראה איך זה הכל כתוב בפסוק. גבל, עמון ועמלק, עמון זה ירדן. עמלק זה כל אחד, כל שונא ישראל זה לעמלק, בטוח מזה לעמלק. אחר כך פלשת זה עזה ויריחו, מחשבו וזכרו, עם יושבי צור, הנה החיזבאללה. כל דוד המלך אומר אותם בפסוק. זאת אומרת, הכל מוכן. הכל מוכן. ויש יום לאל היום, ככה אומר המשורר. יש לו יום לקדוש ברוך הוא שיעשה נקמה בגויים, אבל הוא מחכה שאנחנו נשוב בתשובה. זה צריך שאנחנו נשוב בתשובה. הצדיקים. שומרים שכל ימיהם יהיו שלמים. לא יהיה יום שהוא לא יתפלל. לא יהיה יום שלא ידמד תורה. וככה היה דרכם שכל החסידים, כל החכמים. הרמב״ם אומר, יזהר אדם בכל לילותיו, שלא יאבד אפילו לילה אחת בלי דברי תורה. אדם יעשה לו חוק, שיהיה לו ספר בבית, לפני שהוא הולך לישון, קורא קצת, אחר כך הולך לישון. אפילו למד היום בבית הכנסת כל היום. עוד בבית. כל אחד, אין אדם פטור מהתורה. הרמב״ם כתב את זה והביא את זה מרן השולחן ערוך להלכה. שכל אדם בישראל חיה בלימוד תורה, בין עשיר, בין עני, אפילו עני המחזר על הפתחים. שהוא צריך ללכת לאסוף אוכל בשביל הילדים שלו, אין להם בבית לאכול. חיה ויוסק התורה. ואפילו חולה, ואפילו גוסס. וזה הצרה שלנו היום, אני אגיד לכם את האמת, אני מדבר כעת לא לציבור החילוני, ציבור החילוני מסכן לא יודע התורה, לא מבין ערך של מצוות, אבל אנחנו שיודעים ערך של מצוות, הרבה פעמים אנחנו מזלזלים בזמן, מבזבזים זמן בשטויות, בבוקי שריכן, בפטפוטי סרק, מה זה? הגמרא במסכת מסמכות אומרת רבי עקיבא, מעשה היה שבנו חלה, לבנו קראו לו רבי יהושע בן קורחה. רבי אחוון אין שיעור, הוא לא הפסיד את השיעור, בן חולה חולה, מה אני אעשה לו? יש רופא יטפל בו, אם הקדוש ברוך הוא רוצה ישלח לו רפואה שלמה. הלך ללמוד, שעה ראשונה אמרו לו חולה, המשיך ללמוד. שעה שנייה אמרו לו הכביד, החולה נהיה יותר קשה, המצב מחמיר, המשיך ללמד. שעה שלישית אמרו לו גוסס, המשיך ללמד. שעה רביעית אמרו לו השלים, סגר את הספר. אמרו לו נפטר הבן שלו, אמר עכשיו צריכים לעסוק בכבודו. זאת אומרת, עד דכדוכה של נפש חייב ללמוד. וזה מסירות נפש שהייתה להם ללמוד תורה. אז ככה יחזיקו מעמד. איך זכר רבי עקיבא 120 שנה? איזה מקום יש לו בגן עדן? משה רבנו התאבל למקום שלו. הרגו אותו הרום העיר, כי האכפת לו, נשחק. היו מסרקים את בשרו במסרקות של ברזל, יום כיפור, יום כיפור, והוא ב-120 שנה, הוא לא מרגיש. גחין וחייך, ככה אומרת הגמרא, מתכופף, מצוחק. קורא קריאת שמה. ואמר, מתי יבוא לידי להקיימנו, עכשיו שבא לידי להקיימנו, הוא שמח. ועליו יצא בת קול ואמרה, הן קול יקר אתה עינו. יש כבוד בגן עדן, שם מין כבוד כזה, שרק מיוחדים, מיוחדים, מיוחדים זוכים לדעת ולראות את זה. ואפילו אמר, אחים לא יכולים, שנאמר, עין לא ראתה, אלוהים זולתך, יעשה ומחכה לו. זה זכר רבי עקיבא. ומשה רבנו רצה לזה ולא זכה. משה לא זכה למה שזכה רבי עקיבא. תראו לכם מה זה. ועליו אמר הפסוק, ממתים ידך אדוני, ממתים מחלת, חלקם בחיים, חלקם בחיים, שם חלק בכל העולם הזה. ואז עתידים איזה אור יש להם, לעתיד לבוא אנחנו נראה אותם, איזה אור, איזה עוצמה. זה כל אלה ההרוגים, תדעו שנהרגים על ידי הגויים האלה עם מחשמה מטמאים. אין כל בריאה יכולה לעמוד בפניהם. רבי אברהם אזולאי כותב, הם הראשונים לקום בתחיית המתים, כל הנרצחים האלה. ושהם יקומו, האור שלהם יהיה אור יותר מהשמש. לא נוכל לעמוד מול האור שלהם. הרוגי מלכות, גם גמרא מסכת פסחים דף נון, הרוגי מלכות אין כל בריאה יכולה לעמוד בפניהם. זאת אומרת, אי אפשר להגיע למחיצה שלהם בגן עדן. עד כדי כך. זה מי שנהרג על קידוש השם, מי שנהרג על היותו יהודי. אז נחזור לעניינו. ואברהם זקן בא בימים. אברהם אבינו היה זקן, הוא היה בן 140 אז. בא בימים, כל הימים שלו מסודרים לפניו. יום יום. אין יום שעשה בו עבירה. וגם אם חליל היה איזה טעות קטנה, מיין תיקן. כך היו הצדיקים. והשם ברך את אברהם בכל. אותו דבר דוד המלך. דוד המלך היה מחצית חייו של אברהם, 70. אברהם, בזמן שהפסוק מדבר, הוא היה ב-140, הוא נפטר ב-175. אבל הפסוק מדבר, מתי הוא הלך לחפש קלה לבנו ליצחק? מיותו ב-140. דוד המלך והמלך דוד זקן בא בימים, היה בן 70. אז שאלו, איך זה מסתדר? זה אומר בא בימים 140, ועל זה 70 בא בימים 70, אומר תשמע, דוד המלך, לא אומר רבנו יוסף חיים על שלום, דוד המלך היה כל לילה קם בחצות, יושב ועוסק בתורה עד הבוקר, שנאמר, חצות לילה אקום להודות לך, על משפטי צדקך. כינור תלוי מעל לרעשותיו של דוד, כמה שבאה שעת חצות, רוח צפונית מנשבת, מנגן מאליו, והיה מתעורר. אז היה יושב ועוסק בתורה, נמצא אצל אדם רגיל, נגיד, שנה, הוא עובד ביום, נגיד, לומד תורה ביום, וישן בלילה. אבל דוד היה לומד ביום, ולומד בלילה. כל שנה נחשבת שנתיים, פעמיים. למה אצלו, כל יום זה כפול, זוגי. גם יום וגם לילה. והמלך דוד זקן בא בימים, בית ימים, פעמיים ימים. 70 של יום, 70 של לילה. 140. כמו אברהם אבינו. גם אצל אברהם כתוב בא בימים, הוא אברהם, הוא אבא של כל האומה, הוא לקח את החיים של כולם. ממנו אנחנו חיים. אבל דוד, וזה זכה דוד. למה הוא היה נזהר? כי הגמרא אומרת שאדם הראשון הראה לו הקדוש ברוך הוא את כל הדורות שעתידים להיוולד, כל הצדיקים וכל מה שעתיד להיות בעולם. ואדם אדם הגיע אצל דוד, ראה ביום שהוא נולד הוא צריך למות, אין לו חיים משלו. דוד רומז ללבנה, כך אומרים הרבק את הלבנה, דוד מלך ישראל חי וקיים. למה? כי הלבנה היא נסתרת, חצי החודש השני היא הולכת ונתמעטת עד שנעלמת. רמב״ם כותב, תראה בקפצת לחודש, תחפש את הירח, איננו ברקיע, נעלם. שמת תאמר די איננו, למחרת יש מולד, תראה בלוח מתי המולד, אחרי זה הפעם רואים את הירח החדש, והולך וגדל, הולך וגדל וגדל, עד שהמישה עשה בנייה שלם. כך אנחנו, עם ישראל, וכך אומרים בברכת הלבנה, שגם הם עתידים להתחדש כמותה. גם הלבנה הולכת ומתמעטת, ובו אדם יאמר, די, אין ירח, הלך הירח, חפש אותו. לנסוע בחדרים, לחפש איפה הירח, אומר, לא, תחכה עוד יום כמה ימים, הנה הוא יבוא. כך גם כעת, גלות, אין מלכות בית דוד, די, חס ושלום, איך אמר יחזקאל הנביא בנבואה שלו, העצמות האלה, כל בית ישראל המה, שאמרו, עבדה תקוותנו, נגזרנו לנו, די, אנחנו כמו מתים, מי יציל אותנו? אומר הצפיים. והנה אז יזרח כנוג הצדקך, ישועתך כלפיד יבער, איזה אור, איזה תענוגים עתידים להיות, מי שסבל בגלות הזאת, כמה שכר יקבל אחר כך. אבל מה צריך לדעת להחזיק מעמד? להיות חזקים. זה שאמר בא בימים, זה ימים, הלילה זה כמו יום. דוד המלך רומז ללבנה. אז ראה שהלבנה היא מתמעטת והיא חסרה, מאור קטן, היה עוסק בתורה בלילה, כדי שלא יהיה מאור קטן. כי לעתיד לבוא, והיה אור הלבנה כאור החמה. זה הסיבה של הכתרוג התחיל מהירח. זה אמרנו, והמלך דוד זקן בא בימים. עוד ידוע, ארץ ישראל נמשלה ללבנה. שכן, מי נכנס לארץ ישראל? יהושע. משה רבנו לא יכול להיכנס לארץ ישראל. מה אומרת? שזקנה אותו הדור, מה הם אומרים? פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה. מה פירוש? משה רבנו פניו היו נהרים כמו השמש, אי אפשר היה להסתכל לפניו, היה צריך להשים מסווה כדי לראות אותו. יהושע פניו יפים מאוד, אבל אפשר היה לראות כמו הירח. יהושע זכה שהוא נהיה ממלא מקום של משה. למה? ודווקא אותו לא חשבו שהוא יהיה ממלא מקום, חשבו אהרון, אלעזר, איתמר, יש 70 זקנים, עתניאל בן קנז, כלב בן יפונה, כל מיני מעומדים היו, דווקא יהושע זכה. למה? ומה אומר? פתאו עליו, יהושע בן נון משרת משה, לא ימוש נער, לא ימוש מתוך האוהל. הוא היה הרב השלום בא לפני שבאים ללמוד, מנקה את האוהל, מטטא אותו, מרבץ אותו, מסלק את האפר משם, שם שטיחים, שם כיסאות, באים משה רבנו והזקנים בישראל ללמוד, היה מקום מסודר. מי סידר? יהושע. משה רבנו עולה למרום, עולה להר סיני. ישראל עשו את העגל עם הערב רב. איפה היה יהושע? מחכה לו למרגלות ההר. כל הזמן היה הולך אחרי משה. לכן הוא זכה שהוא נהיה במקום משה רבנו, עליו השלום. ארץ ישראל נמשלה ללבנה. מי נכנס לארץ ישראל? יהושע. לעתיד לבוא, היא תהיה משולה לשמש. אז יבוא משה רבנו עליו השלום. הוא יבוא על כל דור המדבר, כל ה-60 ריבו, 600 אלף יהודים שהיו איתו, קבורים איתו בעבר לירדן ובמדבר סיני, את כולם יביא איתו משה רבנו עליו השלום. אבל עכשיו זה פני ארץ ישראל כפני לבנה. אבל המעלה שלה גדולה מאוד. רבי אברהם אזולאי עליו השלום כותב, דע שיש ארבע מדרגות בארצות. יש המדינות שמעבר לים, הן לא טובות, יש בהן טומאה. ידוע, חוץ לארץ האוויר של חוץ לארץ טמא, האדמה של חוץ לארץ טמאה, אבל יותר טמאה מכולם ארץ מצרים. אין טומאה כטומאת ארץ מצרים. היא נקראת ערוות הארץ. זה הכי קשה בטומאה. אחרה במדרגה פחות טומאה זה שאר הארצות שמעבר הים. אחרה פחות טומאה כל הארצות שיש להן קשר יבשתי עם ארץ ישראל, כמו לבנון, סוריה, ירדן, אלה יש להם קשר יבשתי עם הארץ, אלה הם פחות מאוד, אלה שלוש. אחרי זה ארץ ישראל קדושה וטהורה יותר מכל הארצות. משנה, ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות. אומר הרמב"ן, מדד הקדוש ברוך הוא את כל הארצות ולא מצא ארץ שיקח אותה בשביל עמו ונחלתו, אלא היא ארץ ישראל. זו הארץ הקדושה הזאת. מעלה שלה הפלא ופלא, אין דוגמתה. זה מדרגה אחת מצד הארץ. עוד מדרגה, רבותיי, מצד האוויר, התפילה. כאילו תפילה שאדם מתפלל מחוץ לארץ בכלל לא דומה לתפילה בארץ ישראל. תפילה בארץ ישראל פי אלף מעלתה יותר מחוץ לארץ. תפילה בירושלים יותר מכל מקום בארץ ישראל. תפילה ליד הכותל המערבי, ליד מקום המקדש, זה יותר מהכל. אומר הרב אברהם אזולאי, בית המקדש בנוי מול השמיים. איפה ראינו? וירא ויאמר, מה נורא המקום הזה? אין זה כי אם בית אלוהים, זה שער השמיים. מה פירוש שער השמיים? אומר דע, שיש מקום פתוח בשמיים מול בית המקדש, עד הכותל המערבי, זה התחום שלו, ששם פתוח ממש האוויר כנגד הארץ. אבל שהוא הולך ועולה ברקיע, הולך ומתרחב מהרקיע למעלה, זה פתוח מול בית המקדש, זה יורד משם כמו פירמידה, הולך ומתרחב עד שמגיע לתחומי ירושלים, חומת ירושלים, ואחר כך ממשיך ויורד עד למטה, מגיע מול כל תחומי ארץ ישראל. נמצא ארץ ישראל תחת, נמצא תחת ממשלת הקדוש ברוך הוא. חוץ לארץ ממשלת השרים, יש 70 שרים ל-70 אומות העולם. כל מדינה יש לה שפה, כל מדינה יש לה שר, שם שם איזה שר. עכשיו התפילות שהם מתפללים איך יעלו? הרי הרקיע שם סתום. אומר יש מסדרונות כמו תעלות, יש בתוך הרקיע שעולות שם. אדם מתפלל בחוץ לארץ איזו תפילה או מתכנסת מתפללת, יש איזה פתח, דרך הפתח הזה עומד שם השר של אותה מדינה, והוא גובה מזה מס. יש לו עליכם מס קנייה, מס עיזבון, מס ערך מוסף, מיסים, וישימו עליו שרי מיסים למען עלותו וסבלותם. ואז הוא לוקח מהשפע הזה, לוקח. מתעשרים אומות העולם על חשבוננו. יהודים יושבים בחוץ לארץ, מתפללים שם, ואז גורמים לאותו שר של אותה מדינה, גורמים לו שיהיה לו שפע, יהיה לו יניקה. אותו דבר אדם אומר, זה יושב בחוץ לארץ. דווקא מינה, אם אתה רוצה נגיד כעת לנסוע, אתה חייב לנסוע לחוץ לארץ. האמת צריך לשאול רב, מתי מותר לנסוע לחוץ לארץ? לטיול ודאי אסור, או לביקור סתם ודאי אסור, אלא אם כן לרפואה מותר, או ללמוד תורה, או לשאת אישה. זה אבל אחרת, איך מותר? עכשיו, האדם הוא נגיד צריך לנסוע בשביל רפואה, או לבקר את ההורים שלו, אז הוא צריך להתפלל ערבית עכשיו. הוא אומר, תפלל במטוס. לא, תתפלל בארץ ישראל. תפלל פה עוד תפילה. תפלל בארץ ישראל, תפילה בארץ ישראל, המדרגה שלה פי אלף מחוץ לארץ. אדם צריך לישון, ישן בחוץ לארץ, מפקיד את הנשמה שלו ביד השר של אותה מדינה. ישן בארץ ישראל, מפקיד את הנשמה שלו ביד השכינה. אדם לא עלינו, נפטר בארץ ישראל, המלאך גבריאל בא לוקח את נשמתו. אדם נפטר בחוץ לארץ, אבל הוא שהיה בדרך, או שליחות, זה השטן בעצמו לוקח את נשמתו. הבדל שמיים וארץ. אותו דבר הקבורה. אז כמה מעלה של ארץ ישראל, תראו כמה היא מעלה גדולה. אחר כך ארץ ישראל עצמה, צורת אדם, של קומת אדם. איפה הראש? זה בית המקדש. שם הראש. יש זרועות, זרוע ימין, זרוע שמאל. כשאדם עומד פניו למזרח, אז היד הימנית שלו איפה יוצאת? בדרום. והיד השמאלית בצפון. עכשיו, בצד ימין, יד ימין זה העיר חברון, שאנחנו נקרא פרשה השבוע. גם זה דיבר על חברון, כמה מעלה חברון. זה יד ימין. יד שמאל, וזה עיר זאת ועליכם, עיר שכם. שם כל הצרות של עם ישראל באו משם. דינה, תימאו אותה בשכם. יוסף הצדיק, מכרו אותו, איפה היה? בשכם. חלוקת הממלכה של ישראל בזמן מלכות יהודה, רחבעם וירבעם בן נבט, איפה היה? בשכם. יוסף הצדיק, הגמרא אומר, משכם לקחוהו, משכם לחזרו. כן כתוב הפסוק ביהושע, ואת עצמות יוסף אשר ראינו ישראל ממצרים, קבירו בשכם. הפסוק מעיד שהחזירו אותו לשם, כיוון שגנבו אותו משם. שכם היא הסוררת, זה זרוע שמאל, זה גבורה. לכן השמאלנים אוהבים אותם את כל השם הצילם. שכם היא העיר הסוררת, היא מקור התומה. אתם זה ימין שמאל. אחר כך יש שני רגליים, איפה רגליים? נצח והוד. זה שני ערים, שנו שני ערים קדושות בארץ ישראל, נוספות על ירושלים והברון, צפת וטבריה. צפת רגל ימין, טבריה רגל שמאל. כן, צפת בהר, טבריה בבקעה. שניהם ערים קדושות. תראה צפת, תחבר שמה ספר הזוהר. צפת, התחבר שמה כל תורת הקבלה של רבנו הארי, שמה נכתבה. צפת, כל השולחן ערוך שיש לנו של מרן רבי יוסף קארו, נכתבה בעיר צפת. צפת לפני 500 שנה, היו שם 200 גדולי עולם. 200 גדולי עולם. והיה שם רבי יעקב ברב, הוא שמח את מרן רבי יוסף קארו. הרדב"ז, רבי דוד בן זמרה. רבנו שלמה אלקבץ, היה מקופל גדול, רבו של רמק. תלמידו רבנו משה קורדבירו. איתם רבי משה אלשיך, מפרש הגדול על התורה. איתם היה שם המבית, בעשות המבית. אמרו עליו המבית לארץ ותרעד. רבנו משה בן יוסף טרני. זה כל אלה חכמי צפת. ועוד 200 גדולי עולם. היו כולם רבנים של העיר צפת. גרו שם. שם נכתבה התורה שבעל פה שלנו. טבריה, והיא קדושה לא פחות. זכתה טבריה שם יושב רבי עקיבא. טבריה זכתה רבי מאיר, הישיבה שלו הייתה שם. טבריה זכתה, כל המשנה נכתבה בטבריה. כל השישה סדרי משנה זה בעיר הקדושה הזאת. המשיח עתיד לבוא משם. למה? כי הסנהדרין כשגלו, הגמרא אומרת, 10 גלויות גלו סנהדרין. 10 תחנות נדדו אחרי החורבן. בירושלים עצמה נדדו בכמה מקומות, אחר כך הלכו ליבנה, אחר כך הלכו לשפרעם, אחר כך לאושה, ועוד פעם חזרו לשפרעם. תחנה האחרונה העשירית הייתה בטבריה. הגמרא אומרת, וטבריה היא משלמת למשיח. משיח עתיד לבוא משם. ככה זוהר אומר, קור מלכה משיחה, אומר רבי שמעון, דעתיד אנט להתגלעה והרעה לגליל, עתיד אתה להתגלות בארץ הגליל. איזה ארץ הגליל? זו גלילת, יש גליל העליון, זה צפת, גליל התחתון, זה טבריה. שם כל חכמי המשנה חיים שם. כל זמן התלמוד, רבי עמד ורבי עשה, היו שם בטבריה. אז אלה הם שרי ארץ ישראל, קומת אדם. איך אדם יכול לעזוב את ארץ ישראל לשבת בחוץ לארץ? אפילו לא להשתקע. כל שכן אם הולך שם להיות ולגור ולבנות שם בית, אוי ואבוי. אנחנו מחכים, אתה יום לאן תבוא המשיח, הולך לשם, של חוץ לארץ. זה ארץ ישראל, תראה כמה המעלה שלה גדולה. ולכן כתוב, איך זוכים לארץ ישראל? על ידי התורה הקדושה. ותראה התורה שלנו כמה היא נפלאה. אברהם אבינו, מה היה כל המדרגה שלו? היה עוסק בתורה. עוסק בתורה יומם ולילה. כי ידעתי למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. ככה אומר אברהם. אברהם אבינו אומר בגמרא, זקן ויושב בישיבה היה. הוא היה עשיר גדול. מלך לכל העולם. ביום שמת, גמרא מסכת בבא בתרא אומרת, באו 36 מלכים היו, באו להלוויה שלו. כולם הוציאו את הכתרים שלהם, שמו על האלון שלו ואמרו, אוי לא לעולם שעבד מנהיגו, אוי לא לספינה שאיבדה קברניטה. וחיה אברהם אבינו גדול. והוא מה היה עושה במקצועו? הוא שם המתורה. שאלו את אברהם אבינו, מה המקצוע שלך? איך להגיד מלך, איך להגיד סוחר, איך להגיד ראש ממשלה, איך להגיד הרב הראשי. לא, אמר, אני אברך כולל. זה מה שהוא היה. שזקן ויושב ישיבה היה. הבן שלו יצחק אבינו, עולה תמימה. אתם יודעים, יצחק אבינו חי יותר מכל האבות. 180 שנה. כל ה-180 לא יצא מארץ ישראל, נתנו יום. אברהם אבינו יליד חוץ לארץ, הוא יליד עיראק. בא משם, מחרן. בגיל 75 הגיע לארץ ישראל. וגם יצא מארץ ישראל. יצא לארץ פלישתים, ופעם יצא למצרים. כמה פעמים יצא מסכן. גם סיפות שונות, הפסוק מהעידנה. יעקב אבינו, היה מוכרח לברוח, עשיו רוצה להרוג אותו, הלך לבית לבן, בדן הארם, בית הלבן בתואל, בית הבתואל אבי אמך, קח לך משם אישה. עוד פעם, הגיע עוד פעם להירק, הלך לבבל. ישר שם המסכן 20 שנה. והוליד שם את בניו, גם בניו נהיו ילידי חוץ לארץ, חוץ מבן אחד, הגמרא אומרת, זה בנימין, זכר להיות יליד ארץ ישראל. כל הבנים של יעקב אבינו נולדו בחוץ לארץ. ולמה זכר בנימין שתהיה בחלקו, ארץ, בית המקדש זה בחלקו? כמה גמרא שואלת, מי בני שנולד בארץ ישראל? מורבי עליו השלום, שהתחתן בבגדד, עם מי הייתה בת דוד שלו, בת דודה שלו. עשה איתה תנאי, אמר לה, תשמעי, הוא היה עשיר גדול שם, היה לו עושר וכבוד והכל, היה מזכיר ראשי של שר האוצר שם. עזב את הכל, את הכל עזב בבד ירושלים. אמר לה, תדעי, אני את הכל עוזב אחרי החתונה, לא תחשבי שאת, אמרה לו, מה שתגי תעשה. אמר לה, ויותר מזה, אני ביום השביעי של החתונה, מלא שבוע הזאת, אני בורח לארץ ישראל. למה? אמר לה, אני מפחד שאת תהירי בחוץ לארץ. תראו איזה תקדוק היה לו. ביום השביעי הוא התחתן בתצווה באלול. היה. ביום השביעי, כף בית אלול, עזב את בגדד, נסע לדמשק, משם ינחת בטבריה. היה, הגיע לטבריה, היה פרשת כתבו, קראו לו, והיה כתבו אל הארץ אשר השם שמח ורשתה וישבתה בה. לא היה כהן בבית הכנסת. אמרו לו בכבו, תעלה. אז עלה לתורה, שמח, אמר, הנה, אני יש לי אישור פה. ואמר לי, הייתי, נזהרתי והתפללתי לקדוש ברוך הוא כל הזמן שאני אזכה, שלא רק שאשתי תלד בארץ ישראל, שאפילו לא תהרה בחוץ לארץ. תראו כמה הם נזהרים, מה זה ארץ ישראל? לא דבר פשוט. זה לא דבר פשוט. יצחק אבינו, המדרגה שלו, תדעו, מי שיציל אותנו כעת מהגלות הזאת, זה יצחק. לא אברהם ולא יעקב. פסוק אומר, כי אתה אבינו, כי אברהם לא ידענו, וישראל לא יכירנו. אתה אדוני אבינו מעולם שלך. השואלת הגמרא, מה זה בהתחלה אמר אתה אבינו? בסוף הוא מסיים, אתה השם אבינו. לא. אתה אבינו הראשון, זה חוזר על יצחק. הוא אומר, אברהם לא, יעקב לא. למה? הגמרא אומרת, עכשיו דנים בשמיים, לשלוח את המשיח או לא. אז הקדוש ברוך הוא מכנס, יש לו לקדוש ברוך הוא קבינט משלו. לא מה שאלה זה פה, זה קוביות של זה, גלמים פה מאסף אותם כל הזמן, זה ראש הממשלה השוטה הזה. מה, יש לו לקדוש ברוך הוא קבינט משלו, חכמים, צדיקים. קורא לאברהם, אומר אברהם, מה אני עושה? הבנים חוטאים, תראה ככה הם עושים. אז הוא אומר, ימחון, פנשת שמך, יש הרוגים, הרוגים האלה יהיו כפרה. הקדוש ברוך הוא לא מרוצה מהתשובה שלו. מה אומרת, מעשה לתשוקה. קורא ליעקב, אומר יעקב, הבנים שלך חטאו. אז הוא אומר, כן, מה לעשות? היה לו עליכם פיגועים, העיריות, בנצרים, בכפר דרום, וזה, זה יהיה כפרה בתמורה לזה. עשו עוונות מצד אחד, דם נשפך, ימחו הקדושת שמך. מה אומר הקדוש ברוך הוא? תראו כמה אוהב אותנו. היינו דאמרין שלא בשרי טעמה ולא בדרדקי עצה. שאתה רוצה לשמוע סיבה, אף פעם אל תשאל זקן. זקן אין לו סבלנות לענות לך, בקושי אומר כן, לא, אבל לא יגיד לך נימוקים. נימוקים וסיבות אין. אומר עם אברהם, אני לא יכול להסתדר. ולה מדרדקי העצה, אם אתה רוצה לקבל העצה, פעם אתה שם צעיר. צעיר זה אצלו הכל שלוף, תקן, זבנג. אבל מה יהיה אחרי זה? זה שיקול דעת. הצעיר הוא חם מזג. אז להבדיל יעקב אבינו חוץ מכבודו, אומר זה דרדקי העצה. מה אני עושה, אומר כזה שבחו? אני אלך לאיש הביניים, יצחק אבינו. סנדוויץ', הוא באמצע. אומר יצחק, אבל יש לך חטאו. אומר, נו, אז מה אתה רוצה? הוא אומר, אני רוצה להעניש אותם. להעניש אותם? רגע. קודם כל, אומר הקדוש ברוך הוא, תשמעו איזה תשובה הוא עונה לקדוש ברוך הוא. קודם כל, סליחה על ההערה, הוא אומר, אתה מתנסח את השאלה גם, לא קיבלתי את הניסוח הזה. אתה אומר, בניך? הם בנים שלי, הם לא בנים שלך גם? בניי ולא בניך? תראו איזה תשובה. זה א'. שנית, הוא אומר, כמה שנותיו של אדם? 70 שנה, נכון? 70. תוריד 20 שאתה לא מעניס עליהם, זה 50. תוריד 25 של לילות, שאדם ישן ואוכל ושותה, נשאר 25. מה-25 הזה, תוריד חצי, 12 וחצי שנה, שאדם עובד, נמצא בדרכים, בפקקים, בצרות, בבנקים, מחכה בתור, בקופת חולים, לא עזר היום, בפרט בימינו, זה לא, זה כל שנה כמו 100 שנה. אז תוריד 12 וחצי יש, נשאר 12 וחצי. אז סך הכל 12 וחצי שנים של עבירות, ועל זה כל המהומה, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אם אתה רוצה, חצי, בוא נגמור עסקה, תעשה יותר בידי, תסחב את העסק, חצי אני, חצי אתה. קחת 6 ורבע שנים, ואני לוקח 6 ורבע שנים, עשינו לסגור עסקה, נשלח להם את הגאולה ונגמור את הסיפור. ואם אתה תגיד, לא, אני לא מסכים, הכל עליי, אתה לא רוצה לקחת עליך, אין בעיה, אני לוקח הכל, אני בעקדה, הקרבתי את עצמי על גבי המזבח, ומגיע. ואז באותה שעה ישראל עונים ואומרים, כי אתה אבינו, אתה יצחק, אתה אבינו, כי אברהם לא ידענו, וישראל לא יכירנו. שזה תראו מערת המכפלה עד היום, בנויה, בנה עוד, יש אומרים, בנה אותה בהתחלה שלמה. אחר כך היה סולימן, זה המלך של הישמעאלים, הוא בנה. אבל היסודות של מערת המכפלה, תסתכלו שם על האבנים למטה, זה כמו אבני הכותל המקוריים, אותו דבר. שלמה בנה אותה. אחרי זה יש שם צריחים, תראו, יש שם 2 צריחים. מה זה הצריחים האלה? של הצרחנים שלהם, שיש שם החמור הנוער שם בבוקר, והשמור את הבוקר או בתחילת הלילה? לא, זה בנו במקור 3 צריחים. אחד כנגד אברהם, השני כנגד יצחק, השלישי כנגד יעקב. הצריח של יצחק, האמצעי, היה נופל. יצחק אבינו לא יכול לסבול אותם בכלל. הלו שרה אמא שלו אמרה, כי לא יירש בין האמה הזאת עם בני עם יצחק. אז הוא היה מפיל את המגדל שלו. בונים את זה לחדש, אומרים המהנדס היה מגנון, יש שם איזה רעידת אדמה, והוא ועדת ביקורת, ועדת בדיקה. לא הצליחו. בנו פעם שנייה, נפל. פעם שלישית נפל, אמרו זה יצחק קנאי מקנה לנו ולא מסכים. ונשאר עד היום 2 צרכים. אחד כנגד אברהם, אחד כנגד יעקב. זה כתוב אפילו בספרים שלהם, של הישמעאלים, הם יודעים את זה. אז תראה יצחק אבינו כמה מעלה שלו גדולה. מאיפה באה המדרגה שלו? גמרא אומרת, יצחק עולה תמימה, מימיו לא יצא מחוץ לארץ. אתם יודעים שיצחק אבינו? חי 180 שנה, תראו בכל ספר בראשית. הנה, אנחנו נקרא בשבת הבאה. כבר השבת במנחה אנחנו נגיד, ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. ואז אתה קורא את יצחק אבינו, לא יצא אף פעם מחוץ לארץ. הוא היה פה בארץ ישראל, 180 שנה. הוא היה קודש קודשים. אמר הקדוש ברוך הוא, זה עלה למזבח, איך אחד כזה יצא לחוץ לארץ, ארץ מאה. כחוץ לארץ, אווירה תמה ועפרה תמה. שני דברים. ארץ ישראל, האוויר שלה טהור, והאדמה שלה טהורה. העפר שלה טהור. חוץ לארץ, השם הצילם. לכן זה זכה יצחק אבינו. וכאן אדם ילמד, מוסר הסכן, מה זה מעלה של יצחק. יצחק אבינו היה שלא עוסק בתורה. אבל לימוד תורה מוריי ורבותיי, ללמוד תורה בהבנה. הראשון שלימד אותנו את זה, זה הרב אברהם אזולאי, הרב השלום. בספרו חסד אברהם, בכל אורכו ומחפו של הספר, הוא נותן מוסר על זה. שאדם לא ילמד בלי הבנה. הוא אומר, אתה לומד ואתה לא מבין, זה כמו שאתה לוקח אגוזים ושקדים ודועס אותם יחד, תוחן את הקליפות אוספים השקט והאגוז. איזה טעם זה לא הלחם. פה לוקח חיטים שבולים, תוכן את הכל ביחד. זה עושים דבר כזה. צריך לפרק, להוציא את הקליפה. עכשיו אתה לומד משנה, אם אתה לא מבין מה כתוב, אז יש לך קושייה, אתה אצלך הקושייה והתירוץ, והמסקנה והשקת העתים, והכל ביחד עשה מהכל סלט אחד. צריך להפריד. להפריד את המוץ מהטבן, להפריד את הקליפה מהפרי. אוכלים את הקליפה ואת הקליפה זורקים. הוא אומר, זה הלימוד. הוא כותב, לא, יש שלוש סוגים בישראל. יש מסכנים, לא זוכים ללמוד, אלה עמי הארץ, אלה הם תורה בכלל. בהם הוא אומר, אני לא מדבר. אלה חיים בזכות התלמידי החכמים. אם הם ישרתו את התלמידי החכמים ויעזרו להם, יהיה להם חלק. אם לא, אז בשלום. זה סוג אחד. סוג שני, אלה שלומדים תורה, אבל עדיין לא יכולים ללמוד בכוחות עצמם. הם צריכים עזר מאיזה רב, מאיזה מורה שידריך אותם. כלומר, הוא ייקח מראה לבד ללמוד, הוא לא יכול להסתדר. הוא צריך רב שילמד אותו, שיעזור לו. זה מדרגה חשובה, אבל הוא עדיין מדרגת עבד. אחר כך שזוכה האדם ולומד תורה בכוחות עצמו מבלי צורך מישהו שיסייע לו וגם יודע את ההלכה בעצמו, זה יקרב. זה יקרב. וזה תדעו, השאיפה של כל החכמים הייתה לדעת את ההלכה עד בורלה. אני זוכר פעם לפני אולי קרוב ל-40 שנה היה ראש הישיבה על השלום בבן ציון אבא שאול צדיק לברכה. בפורים באנו אליו לבקר אותו, עבדנו משלוח מנות, איתה הבחורים, הוא שתה יין ושמח, פתאום היה בוכה. למה אתה בוכה? אמר, תתפללו עליי, היה מדבר כבר, היה התחיל להגיד את מסתרי ליבו. תתפללו עליי שאני אדע הלכה אחת על בוריה, עם כל היסודות. וכל הלכה, למה אנחנו מסופקים בהלכה? שאנחנו לא יודעים טוב את הסיבות ואת הטעמים, אז כשיש שאלה שלא כתובה בשולחן ערוך, אז אני מתחיל להסתפק. האם זה דומה לדין הזה, או דומה לדין ההוא? ואם אני אשתוק ככה, אולי יש קושייה מצד זה. אבל כשאתה יודע את המקור של ההלכה, אתה יודע את היסודות שלה, מהגמרא, ואיך זה בא, אחר כך רמב"ם, וריף, וראש, אתה יודע את ההבנה האמיתית שהייתה להם באותו דבר, יש המון דברים דקים מאוד, שלנו זה נראה כאילו מובן, אבל בשביל אדם גדול כמוהו זה עדיין בלתי מובן. יהיו יש לו חקירות עמוקות יותר משלנו. אז זה ככה, זה היה השאיפה תדעו של כל החכמים. כל חייהם זה היה הבקשה האמיתית שלהם. אני יודע מרן שיחיה, הבן עובדי יוסף השם ישמע אותו ויעריך ימה בטוח אתה בנהלים. פעם ביקשתי ממנו לפני הרבה שנים לבוא לאיזה כנס, אני חושב אפילו לכאן, צבי ביקש ממני להגיד לרב לבוא לכאן. אמרתי לו באיזה שיחה ככה מפלאו, זה נימו יכול. אמר לי, תגיד בן ציון, אתה רוצה שכל ערב אני אסתובב, מה יהיה איתי? אמרתי לו, מה הרב ברוך השם גדול בתורה ויכול להשפיע מהתורה שלו לאחרים? אומר, תדע, אם אני אתחיל להסתובב אני אהיה עם הארץ. והוא אומר עליו, על עצמו, אני כשאמר לי את זה תפסתי את הראש, אמרתי, אוי ואבוי, אם בארזים נפלה שלהבת מה יעשו איזה וקיר? אם הוא גדול הדור שכל התורה הוא יודע וכל החכמים בדור שעבר עוד העידו עליו שאין דבר בתורה שהוא לא יודע, הוא אומר, אם אני לא אלמד איזה יום או יומיים ואני לא אעזוב את הספר אני אהיה עם הארץ. תראו מה זה. אז מה אנחנו נענה? כמה החכמים השאיפה שלהם תמיד היא לשבת ולעסוק בתורה ולדעת את התורה הבוריה בהבנה, בעומק, באמיתות, לא ככה בצורה רופפת, להבין למה היה לך ככה ולמה ככה, ואז יכול לדעת את התורה כמו שצריך. זה הלימוד בתורה האמיתי, זה הדבר. ואברהם אז אולי כותב, תדעו, גילה לנו עוד סוד גדול מאוד, שהמקום שחכם למד יש לו טוב, יש לו מעלה. הוא אומר, אם יש איזה בית מדרש או בית הכנסת מסוים, שהרב היה שם לומד הרבה זמן, בפרט אם הוא מלמד שם תורה, חלקי נשמתו מצויים שם. כמו כתוב ספר חסידי אברהם, חלקי נשמתו מצויים שם. וגם אחר פטירתו, הוא בא לשם כמו ביותו בחיים. אמרתם שבוע שעבר, צערנו, עשינו הספד על הרב משה לוי, בבנות השבעה. אחת הסיבות שאני עשיתי דווקא פה, כדי שהוא היה נותן שיעור כאן, קבוע, ביום ראשון. כל מקום, תדעו שתלמיד חכם היה לומד שם, ככה הזוהר אומר, אחרי פטירתו פקיד באתרי, הוא מבקר במקום שלו. ולמדנו את זה מרבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, היה גדול האומה, הוא כתב שישה סדרי משנה, פעה שהתורה עומדת להשתקע, זה תורה שבעל פה. אמר, איך לעשות השם, הפרו תורתך, וכתב את השישה סדרי משנה. היה לאברהם אבינו, היה לו מסכת עבודה זרה שלו 700 פרקים. לנו יש 7 פרקים. היה, הגמרא אומרת, יהודה בן תמה, הנה אני מסיר מכם משענו משענה. מי זה משענו משענה? יהודה בן תמה, שכל בוקר אנחנו מזכירים אותו במשנה, ואז תנמר, הוא היה לו 700 סדרי משנה, לא יודע בעל פה. ולנו לא נשאר רק 6. כי זה בגלות השתכח. תראו כמה תורה היה לישראל. בגלות השתכח. היה 700 סדרי משנה. בא רבנו הקדוש, ראה שמתחילים לשכוח, עוד מעט גם 6 אלה ישכחו, מיד ישב וכתב אותם. לפי ההלכה אסור להם לכתוב. הכל היום לומדים בעפק. יש תורה שבכתב, רק הספר תורה, זה תורה שבכתב, ואחר כך נביאים וכתובים. תנ"ך. 24 ספרים, כך קוראים לזה. 24 ספרים. אבל באה תורה שגם פה, זה המשניות והתלמוד והפוסקים, זה כל זה משום עת לעשות לשם, הפרו תורתך הוראת שעה, התירו לכתוב את זה. אז זה היה רבנו הקדוש. גמרא מספרת עליו שכל ליל שבת היה בא לבית, הוא ביקש ציווה לפני מותו, נר יהיה דלוק, ודיקו נר איפה שהוא היה יושב. החדר שלו שם היה לומד, התלמידים היו באים ללמוד שם. ושם היה מתקדש בליל שבת. גם הגמרא אומר נר ידלו, כל ליל שבת היה בא ונראה בבגדיו החמודים, כך כותב הרב חידה בשם אבי אברהם אזולאי בספר שם הגדולים, בבגדיו החמודים, הכוונה הבגדים העיקרים שנדעו לו בגן עדן, ואשתו הייתה רואה אותו, היה עושה קידוש. וכן היה רבי יוסי הגלילי, ירושלמי מובן, רבי יוסי הגלילי והיה יושב בגליל, עד היום קבורתו ידועה שם במושב עלמה בגליל, זה הכביש שהולך ללבנון, שם יש הר גבוה, ליד דלתון, שם יש מושב דלתון, שם הר גבוה, בראשו מצבה, זה רבי יוסי הגלילי, הוא מוזכר בהגדה של פסח, חברם של רבי עקיבא ורבי אליעזר הגדול, הוא רבי יוסי הגלילי, היה בא כל שבת, יושב עם אשתו, מספר לה חוויות מגן עדן. העדכון, ישיר, הולך בגן עדן, איך יושבים שם, ואת מי הוא ראה, וסבתא שלה, איך מרגישה, מביא להם דרגת שלום, בענייני מכות. לילה אחת, תראו כמה אנשים אוהבים לדבר לשון הרע, לילה אחת עבר איזה מישהו ושמע קול של גבר מהבית, ואתה זה אישה אלמנה, ואתה זה רבי יוסי הגלילי. מחרת, להגיד, כן, זאת אשתו של רבי יוסי הגלילי, יש לה איזה גבר, בלילה, וככה לכל לדבר עליה. היא באמצע השבוע, פתאום אנשים אומרים לה, מה שמענו עלייך? וזה, מסכנה, התחילה לבכות, מה היא תגיד להם? בעלי, 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 מה יעמידו לה? אתה בצרה גדולה. ליל שבת הבאה, הוא בא, אומרת הגמרא, וראה אותה בוכה. היה מה את בוכה? לא רצה לספר. ובשמיים העלימו את זה, אומר לו. חקר אותה, סיפרה לו, אמר בסדר. ומחרת, בבית הכנסת, אומרת הגמרא, נתגלה לכולם והקיץ, פתאום רואים רבי יוסי הגלילי, פחדו פחד מוות נפל עליהם. והלך אצל אלה שדיברו והעניש אותם, אמר תראו הנה זה אני, למה אתם מדברים על אשתי? אני בא כל יום שבת לבקר אותה, בשמיים נותנים לי רשות, הצדיקים באים לבקר על שבת את המשפחות שלהם. ומתו אותם האנשים שדיברו עליה סלח. דבר היום. אז פה ראינו צדיקים, מבקרים, אנחנו לא רואים אותם. אנחנו שם עיניים גשמיות, לא במאכלים, בשתייה שלנו, וכל היום אנחנו טרודים בעיני העולם הזה. אז אין לנו זמן להתרכז ברוחניות. הם הצדיקים באים לאותו מקום שהם היו בחייהם שם. כי אדם, אמרנו לכם כמה פעמים, כל דבר רוחני, בכל מקום שהוא מופיע, הוא משאיר שם רושם. למה בכותל המערבי יש קדושה, אנחנו מנשקים אותו, מותר לנשק אבנים? אנחנו לא מנשקים את האבנים. אנחנו מנשקים את השכינה ששורה על האבנים. וכי הספר תורה הזה שאנחנו מנשקים אותו, אנחנו מנשקים את הגביל, את העור, זה עור שבהם, מה לקחו אותו ועשו מזה ספר תורה. אנחנו מנשקים את השכינה ששורה על זה. וכי בית הכנסת אנחנו מנשקים את הדלת שלו, את הפתח שלו, את הכותלים שלו. למה מנשקים? שכינה שורה על בית הכנסת, מבית ומחוץ. ככה, זה כל מקום קדוש ככה. אז הם הצדיקים משאירים שם רושם, כל מקום שעובר. בית המקדש, אפילו שהוא חרב, והשימותית מקדשכם, דרשה הגמרא, אפילו בשימונם הם קדושים. עכשיו הוא שומם, קורא לזה מקדשכם. זה קדוש. קדוש לא עוזב. לכן, נפטר צדיק. אז להבדיל, תרנגולת מתה, שחטנו אותה, לא ככה, אוכל אותה. מה אתה תגיד, שאיזה קדושה, איזה משהו? כלום, אין שם שום דבר. אבל בן אדם יהודי, שלמד והתפלל, והניח תפילין 70 שנה, 80 שנה, נפטר, יש קדושה על הגוף שלו. שמזיזים אותו, אומרים סליחה, מחילה, משכיבים אותו, מבקשים מחילה, רוחצים אותו, אומרים מחילה, אחר מבקשים מחילה שתומדים אותו, על המצבה שלו נזהרים, קדושה, נובעים שם בגילוי הראש, אסור לאכול ולשתות בבית הקברות, אל תלמדו מאלה הטיפשים שעושים לנו היום, סעודות עושים שם, והיום המועצות הדתיות, בונים גם מסעדה, או מעט יעשו לנו גם כן ארובה של פלאפל שם, בבית הקברות. מה זה מאיפה יצא המנהג הזה? אסור לאכול ולשתות בבית הקברות כמו בית הכנסת, מקום קדוש. כי שם הנשמות המתים מצויים שם. כל מקום של קדושה לא עובד. כי לא אומר לעזוב לדברים האלה. הם הורגים בנו ורק מזרזים את המשיח. המשיח הולך וקרב. אם היינו פעם מיואשים קצת וחושבים שזה רחוק, עכשיו כל התהליכים האלה שאנחנו רואים עכשיו, זה בא לזרז. וזה מזרז. כל הרוג שעולה לשמיים, תדעו איזה רעש נהיה בשמיים. אתם חושבים שהיום יהיה שקט בשמיים? איזה רעש. אף צדיק לא ילך לישון הלילה בגן עדן, אני מבטיח לכם. כולם יוצאים לקראתם, עושים להם שם שמחה גדולה, כסעודה גדולה, אבל צועקים הקדוש ברוך הוא עד מתי. והוא מחכה לנו, ואנחנו עצלנים. אנחנו צריכים לשוב בתשובה. זה כותב רבנו אברהם אזולאי, עליו השלום. אומר לפני שיבוא משיח, יהיה איסורים קשים ומרים. הכל כתוב שם בספרו. דברים נוראים שאני לא רוצה להגיד אותם. היא כבר עבר, השואה הייתה מספיק. מספיק מלחמות וכמה צרות היה. אבל זה לא פשוט. הוא כותב שלא ינצל מחבלי משיח, רק מי שיעסוק בתורה. וזה אנחנו צריכים להתחזק. ואמרנו כבר, לא לדבר שום קטגוריה על שום אדם מישראל בימים האלה, רק סניגוריה. ולהשתדל לוותר אחד לשני, להרבות חסד, ללמוד תורה הרבה, ללמוד תורה בשם שמיים, לא בשביל איזה דבר אישי שלנו, אלא לעשות החתוח לבורא. אז תדעו, מתי שיש הרוגים, יש סניגוריה גדולה לישראל בשמיים, יש אפשרות לחזור בתשובה יותר קל, זה כמו יום כיפור. כל יום שיש לו עלינו בעוונות רבים, עכשיו כל יום אין יום בלי שפיכת דם, אין. כל יום זה כמו יום כיפור. וכיפר אדמתו עמו, הארץ הזאת, כמה דם של ישראל ספגה. והלבוש הזה שיש לו על הקדוש ברוך הוא, שכתוב בזוהר הקדוש, פורפירה דילה, שהוא מלא מהדם של ההרוגים של ישראל. וביום שמתמלא, בכל מלבושה יגאלתי, אומר, היום נקם בלבי. אז יוצא השם ונלחם בגויים ההם. זה לא דבר פשוט. הוא אומר, וניקיתי, דמם לא ניקיתי. על הכל אני מבטר, אומר הקדוש ברוך הוא, אבל דם של ישראל שנשפך לא מבטר. פסוק זה אומר את הגמרא, כתוב בתורה, שנוי בנביאים ומשולש בכתובים. בתורה ראינו גויים עמו, כי דם עבד הריקום ונקם אשר יצריו וכיפר אדמתו עמו. זה פרשת האזינו. בנביאים כתוב, וניקיתי דמם לא ניקיתי והשם שוכן בציון. בכתובים אין נקמות אדוני, אין נקמות בחיים. הנקמה היא שלו. אז אם כן, ודאי שזה שעת רצון, שצדיקים כאלה מתים ונהרגים, מיד, כל הרקיע מתרוקן מהמזיקים ומהמקטרגים. אתה רואה, ואז הם בורחים. עוזבים את הבתים ויוצאים החוצה לשדות, פחדים מהפצצה. זה מפני שהשדים שהם יונקים מהם ערכי החפלה שלהם גם כן זוכים. שר צדלם מעליהם והשם איתנו אל תיראום. צריך רק להתחזק עבודת השם בתורתו, באמונתו. אז על ידי זה אומר, ההשגחה פה בארץ ישראל שונה לגמרי מחוץ לארץ. זה כל היסורים האלה באים למרק, הוא מביא בשם הרמק, שכל היסורים האלה באים לראות מי מאמין בקדוש ברוך הוא ומי לא, עד שלא יישאר אחד עם ספקות מי נשם ומי חס ושלום לא, וישארו רק אלה המאמינים בסוף. אנחנו מתפללים על כולם שכולם יישארו, רוצים שכולם יחזרו בשורה, שכולם יזכו להיות בגאולה. זה לא רק אחד או שניים. ומה כותב אחר כך אברהם אזולאי ביום האחרון? כותב, קבלה בידינו מאבותינו שבאותו יום שיבוא מלך המשיח, בו ביום יורד בית המקדש בנוי מאבנים טובות ומרגליות מהשמיים, באותו יום. ובאותו יום באים קיבוץ גלויות מכל העולם כולו. ובאותו יום יפלו חומות ירושלים, ואז תיבנה ירושלים מאיזה אבנים יקרות, כמו שכתוב, עם יסו ערה במוחמה, הנה אנוכי מרבית בפוך אבניים, מספיך בספירים, סבדיך כתחות שמשותייך, שעריך לאבני אקדח, כל גבולך לאבני חפץ. ואחר כך אומר, כל בנייך לימודי אדוני, ורב שלום בנייך. זה כל זה באותו יום. אומר, ואז, שנאו עוד איזה משפט אחד. ושזה יהודים שחושבים, היו איזה כאלה שחשבו שנערוס את המזוודות ויברחו להם. הוא אומר, תשמע מה יהיה, אחרי שיבוא משיח צדקנו. כל היהודים שיושבים בארץ ישראל נעשים בדמות המלאכים והופכים להיות רוחניים, כוחות אדירים לכל אחד, כמו משה רבנו בלוחות ראשונות וכמו אדם הראשון קודם החטא. ואז לכל אחד יש כנפיים והוא נכנס בהם לגן עדן. אנחנו גרים פה, פרח של הבית, הולך לבקר בגן עדן. שואלות את ה... סבתא שלי סיפרה שהיה לה אימא צדקת, מי זאת? הלך נראה אותה, הלך לבקר אותה. אני רוצה לראות אברהם אבינו, איפה הוא יושב? צורת הצרה עמנו, צורת רבי שמעון בר יוחאי. הולכים, נכנסים ויוצאים. כל תושבי חוץ לארץ באים לכאן, לא, הם אנשים רגילים, והם אותו דבר נשאר. אנחנו יושבי ארץ ישראל, כותב רבי אברהם אזולאי, אנחנו נהיה חיים, נכנסים לגן עדן ויוצאים, שומעים שם דברי תורה, ובאים מספרים את הסיפורים והם משתגעים. ואז אומר, מגישים בגץ כל תושבי חוץ לארץ. הוא אומר, יקחו קנאה בליבם, קנאים בנו, ולכו אצל מלך המשיח ויגידו, לא, איזה צדק זה, אנחנו יהודים והם יהודים, אנחנו גם עזרנו לארץ ישראל, היינו שולחים להם זה דרך יש עדיין סוכנות עושים בונס, אני יודע מה, מקבית, והיינו מקבלים ארגז תפוזים כל שנה, והיינו עושים זה. למה אנחנו לא זה? לא רוחניים, לא יכולים להיכנס לגלדת, רק אלה נכנסים. אומר להם, אתם גשמיים, אלה יהיו רוחניים, לא ישלוט עליהם מוות, לא ישלוט עליהם שום סרטן. אתם עדיין, יש לכם אינטרנט, וסלקלום, ופלאפון, וכל מיני שטויות, הצעצועים האלה, תמשיכו איתם. היהודים היושבים בארץ ישראל לא צריכים את כל זה. אז הגיד להם למה, אומר להם, תראו, אלה היהודים שישבו בארץ ישראל ויתרו על הנאות עולם הזה לכבוד הקדוש ברוך הוא. אנחנו למה יושבים פה? זה ארץ ישראל, ארץ שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאבותינו. למה פה יש ישיבות, בתי כנסת, יש תורה, יש קדושה, יש טהרה. אמר לי, אתמול הייתי בכרמיאל, סיפר לי יהודי אחד, אמר לי, הרב, איי, מה זה ארץ ישראל, ברוך השם. אומר, היה לפני כמה שבועות באמריקה. אומר, היה באיזה ערב אחד, עוד איפה בקווינס, באיזה חוק שם, איזה שמות שדים יש להם. אומר, הגיע לאיזה מקום, נזכר מנחה, נשאר חצי שעה, לא יודע, נסע, פגש, אף אחד לא יודע, ראה שוטר. אמר לו השוטר, תיסע שמאלה, שתי רמזוב שדים וזה, שם יש בית כנסת. הגיע, ראה איזה מקום גדול, שם איזה פסל, לא הליכים, 8 מטר גובהו, ויש עליו, זה לוחות הברית, אמר זה קשה להגיד שזה בית כנסת של יהודים. הוא אומר לי, נהלך לחפש, הוא צריך פעלה מהם. יצא איזה קושי, הם גורידו לה, זה הפעם, שתי מטר וחצי גבוה. יצא הפעם מנן, כמו זה השמדי, יוצא מולו. אנחנו שואל אותו באנגלית, אומר לו, איפה בית כנסת? תראה, הקושי, הקושי. אומר לו, אתה יהודי? אסור לך להתפלל פה, זה טמפל, זה מקום של רפורמים. תראה, קושי יודע שליהודי אסור להתפלל בכנסת הרפורמים. אומר לו, בוא אני אראה לך. קח אותו הקושי, שתי בניינים מאחורי זה יש גן, מאחורי הגן שם מתכנס. אומר, נכנסתי לכנסת, אוי, איזה פתח אליהו, ואיזה מנגינה, וקדיש על ישראל, ולמנצח. אומר, על הכיף כיף, את לא האמנתי. אני לא רוצה להגיד לך, יש יהודים שבאים לארץ ישראל, פה יש תורה. פה אתה יודע מי חכם אמיתי, מי לא חכם אמיתי, פחות או יותר. אתה יכול ללמוד תורה. אומר, אז אתה תיכנס לגן עדן. אבל הוא היהודי, ישב לו שם, בחוץ לארץ, הוא אומר לו, אתה ישבת שם על הארץ, על הסבא. אתה רצית לשבת שם על הדולרים, ועל הכסף, והזהב. שיהיה לך כסף וזהב. לאן לוקח את כולם? לים יפו. שם הכינו את המגרש, ככה, מגרש רחב ידיים, ואז עומד מלך המשיח ומוציא מתוך הים, אומר הים, ים ים, כל מה שבלעת מששת ימי בראשית ועד היום, זהב, אוניות תרשיש, יהלומים, מה יש, כל מיני דברים טובים, תוציא החוצה, וכל הים יהיה מלא החוף, יהיה מלא זהב, יהיה קחו זהב ויהיה כל טוב. וגם אתם תשארו גשמיים, קחו כסף וזהב לרוב, כי אתם רציתם כסף, אז הנה ניתן לכם כסף. אבל אלה היהודים שיושבים בארץ ישראל לא יצטרכו את הכסף. אנחנו נהיה מעם כל זה, ורוחניים. ארץ ישראל עתידה להוציא לוסקאות וכלי מלאט. הכל מהאדמה יוצא באופן אוטומטי. איזה לחם שאתה רוצה, איזה בגד שאתה רוצה. נכנס לגן עדן יוצא, אין מוות, אין צרה. וגר זאב עם כבש, גדי עם ארי ירבץ, שעשע יונק על חור פטן, הכל, יש שלווה ושלום. אבל מה רבותיי? להתחיל לקבוע עתים לתורה. תחזק בלימוד תורה כמה שיותר. ולהתפלל לקדוש ברוך הוא, בזכות זה הקדוש ברוך הוא יאמר, די לצרותינו. שמביא לב לכבודו של רבנו אברהם אזולאי, שיעמוד בתפילה עלינו, והכל עם ישראל נחלט על הפצועים ועל השבועים, הנעדרים והחטופים שישבו בשלום לבתיהם, השם ישלח להם רפואה שלמה. אמן.